מועד קטן דף י"ב, מתחילים בעזרת השם בתחילת העמוד, במילים אמר שמואל. נפתח בחידה. שבת חמורה מאוד. אסור להדליק אש, אסור לעשות שאר מלאכות. יום טוב גם מחמירים מאוד בעשיית מלאכה. אמנם מותר להדליק אש. אם יש לך נר, אתה יכול להעביר אש ולהדליק לצורך הכנת מאכלים. משאר מלאכות בתנאים והגבלות מסוימות התירו להכין ביום טוב מאכלים, משקאות. ימי חול המועד מפורסמים כימים שמקלים בהם באיסור עשיית מלאכה. וכאן מגיעה החידה. היכן מצאנו שמחמירים בימי חול המועד בעשיית מלאכה יותר משבת, יום הכיפורים ויום טוב? כדי לקבל תשובה לחידה, נפתח את הסוגיה שלפנינו. אמר שמואל, מלאכה שאסור ליהודי לעשות בשבת, ביום טוב, בחול המועד, אסור לו גם לומר לנוכרי לעשות בשבילו. אבל אם הוא קורא לנוכרי ומפקיד בידיו לעשות עבורו מלאכה בקבלנות, לא בדווקא בשבת, ביום טוב, בחול המועד. תבנה בשבילי ארמון, וילה, מגדל. תוך כמה שנים שזה יהיה מוכן. קבלנות. תעשה את זה בזמן שנוח לך. אתה לא סוחר אותו שיעשה את זה בשבת. קבלנות. כשהבניין יהיה מוכן, אתה מקבל סכום כך וכך. אמר שמואל, מקבלי קיבולת, גם כאלה שקיבלו לעשות מלאכה בקבלנות, בתוך התחום אסור שלא יעשה את אותה מלאכה, אפילו הנוכרי, אפילו שזה בקבלנות, בתוך העיר, וגם לא מחוץ לעיר, בתוך התחום של העיר, שזה 2,000 ממש סמוך לעיר. אבל אם הוא עושה את המלאכה חוץ לתחום של העיר, ששם לא מצויים אנשים, מותר. כל הבעיה שאוסרים לנוכרי שעושה מלאכה בקבלנות עבור הישראל לעשות את המלאכה בתוך העיר או בתוך התחום של העיר, כי אנשים יחשדו שישראל נתן בשבת את המלאכה לנוכרי, שהוא הורה לנוכרי בשבת שיעשה בשבילו את המלאכה, או ביום טוב. אנשים יחשדו, למרות שזה לא נכון. היהודי לא אמר לנוכרי שיעשה בשבילו את המלאכה בשבת, אבל אנשים יחשדו בו שהוא אמר. אבל ברגע שזה מקום שאף אחד לא מסתובב, אף אחד לא רואה, אף אחד לא חושד, לכן זה מותר. אמר רב פאפה, ואפילו חוץ לתחום ששמואל התיר, לא אמרן אלא שמחוץ לתחום אין עוד עיר אחרת באזור. דלקה מטה דמקרבה להתם. אין עיר אחרת שהמחוץ לתחום של העיר שלנו זה בתוך התחום של העיר ההיא. אבל איקה מטה דמקרבה להתם. אם מחוץ לתחום של העיר שלנו זה תוך תחום של עיר אחרת שקרובה למחוץ לתחום הזה ששם הנוכרי עושה את המלאכה בקבלנות, אסור לו. למה? כי בני העיר האחרת יהיו סבורים, הם רואים את הנוכרי עושה מלאכה, יהיו סבורים שישראל הורה לו לעשות את המלאכה בשבת. אמר רב משערשיה, כל היתר שנוכרי יעשה מלאכה בשביל הישראל בקבלנות, מחוץ לתחום, כשאין עיר קרובה לשם, וחילת לטה מטה דמקרבה לאטם, כשאין עיר שקרובה למקום ההוא שהוא מחוץ לתחום שלנו, אין עוד עיר שבשבילהם זה בתוך התחום, נמי לא אמרן אלא בשבתות ובימים טובים, שאנשים לא יוצאים מחוץ לתחום של העיר שלהם, כי אסור לצאת מחוץ לתחום, אסור לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר. לכן, התירו, כי אנשים לא מצויים שם, לא ימצאו את הנוכרים, עושים את המלאכה בשביל הישראל. אבל בחולו של מועד, מצאנו מקרה שמחמירים יותר משבת ויום טוב. למה? דווקא בגלל שמקלים בכל המועד, שמותר לצאת מחוץ לתחום של העיר, לכן שכיחי אינשי דאזלו ואתו לאתם, שכיחים אנשים שהולכים ומגיעים לשם מחוץ לתחום, הם יחשדו שהנוכרי עושה מלאכה בשביל הישראל, באופן האסור שישראל, או שהוא סוחר אותו, או שהוא נתן לו לעבוד בקבלנות בכל המועד עצמו, ולכן אסור לו לתת לנוכרי לעבוד בשבילו, אפילו מחוץ לתחום. אז מצאנו מקרה שבו ימי חול המועד חמורים יותר משבת, מיום כיפור ומיום טוב. שאסור לתת לנוכרי לעשות מלאכה בשבילו, מלאכה כזאת שאסור לעשות בחול המועד, לעשות את זה בשביל ישראל, אפילו בקבלנות ואפילו מחוץ לתחום. מספרת הגמרא על מרזוטרא בנו של רב נחמן, בריידר רב נחמן, שביום טוב, כך מסביר הנימוקי יוסף, בנו לו ארמון, טרקלין, אפדנה, ועשו את זה בקבלנות. זה לוקח כך וכך זמן, תעשו את זה בזמן שלכם. לא נתן לנוכרים הוראה שיבנו את זה בשבת או ביום טוב. הם בנו לו מקבלי קיבולת את הארמון חוץ לתחום, וזה לא היה מדעתו של מרזוטרא. אחרי שסיימו לבנות את הטרקלין, נודע שהנוכרים בנו את הטרקלין הזה, זה היה מחוץ לתחום, אבל הם בנו את הטרקלין הזה גם בשבת, גם ביום טוב. רב ספרה ורב הונא בר חיננא, כשהם הגיעו לאזור, לא רצו להיכנס לארמון הזה, ולא עלו לגבי. ויש לשון אחר שהוא בעצמו לא נכנס לארמון הזה. ואיכא דאמרי, הוא נמי לא על בגבי, כי בנו את זה ביום טוב. שואלת הגמרא, למה? הרי זה היה מחוץ לתחום, והאמר שמואל, פתחנו עם זה את השיעור היום, מקבלי קיבולת בתוך התחום, רק אז אסור לתת לנוכרי לעבוד בקבלנות, שחלק מהימים זה גם שבת ויום טוב, והוא לא חייב לעבוד בשבת ויום טוב לפי הסכם הקבלנות. נתנו לו מספיק זמן שיכול לבנות גם בימות החול, וזה שהוא בונה בשבת וביום טוב זה מהחשבון האישי שלו. אם זה, רק אם זה בתוך התחום אסור, אבל אם זה חוץ לתחום מותר, אז למה חכמים החמירו ולא נכנסו לבית הזה, לארמון הזה? עונה הגמרא, באמת זה מותר, אבל כאן החמירו, למה? אדם חשוב שאני. אדם חשוב, צריך להחמיר יותר. למה? במסכת כתובות, דף פיו עמוד א', אומר רשי, שמאדם חשוב אנשים לומדים. מסכת שבת דף נון א', הוא מוסיף יותר רשי ואומר, שאם האדם חשוב יקל, אפילו בדבר שמותר להקל, אנשים מסתכלים עליו, ואם הוא מקל, הם יקלו עוד יותר, גם במקום שאסור להקל. לכן אדם חשוב צריך תמיד ללכת צעד אחד, להחמיר יותר, כדי שגם אם ילמדו ממנו, ואנשים בדרך כלל מסתכלים, תמיד מחפשים את האפשרות להקל, לא יבואו להקל איפה שעשו. לשון אחר, ואיכא דאמרי, הסיבה שהיה אסור ליהנות מהטרקלין הזה, שנבנה בקבלנות מחוץ לתחום, זה מצד עיקר ההלכה זה היה אסור. למה? כי רב מרזוטרא סייע בתיבנה בעדיו, הוא זה שסייע בעדיהם על ידי שנתן להם תבן. אז זה לא ממש היה קבלנות. התבן היה משל מרזוטרא, ובמקרה כזה אפילו מחוץ לתחום אסור לעשות בשבילו מלאכה. זה לא נקרא ממש קבלנות. אלא זה נחשב כמו קצת שהם עובדים אצלו, והיה אסור להם לעבוד ביום טוב. רב חמה התיר שרה להו לאבונגרי, אלה שהיו מסדרים את המקום בביתו של ראש הגולה, דבריש גלותה, הם לא היו מקבלים שכר, אבל הם היו אוכלים שם, היו שותים שם, ככה הם בשכר זה, תמורת זה הם היו מסדרים את השולחנות, ואם היו צריכים תיקונים קלים, הם גם היו מתקנים. אז רב חמה התיר להם, לאותם שעבדו דבריש גלותה, למעבד להועבידתה, לעשות עבודה עם שולחן נשבר בכל המועד, וצריכים את השולחן הזה לכל המועד, לתקן את השולחן הזה בכל הדמועדה. מה הסיבה? הרי אסור לזכור אומן שיעשה מלאכה אפילו בשביל חול המועד. רק אמר, כיוון דאגר לא קשק לי. הם לא לוקחים שכר על העבודה שלהם. שרשורי ודקמשר שולי. הם מקבלים רק רווח מועט בזה שהם נהנים פה ואוכלים סעודות. ולטלן בא, על זה לא צריך להקפיד. זאת אומרת, במקרה כזה, שאסור לזכור פועל שיעשה מלאכה בכל המועד, אבל הבעל הבית עצמו מותר לו לעשות את המלאכה לעצמו בכל המועד, אז גם אם יש לו מישהו שיש ביניהם איזשהו אולי הסכם, או כמו הסכם, שהוא אוכל על שולחנו ותמורה לזה הוא עושה בשבילו מלאכה, זה לא נקרא שהוא סוחר אותו לעשיית מלאכה, ובמקרה הזה יהיה מותר לו לעשות מלאכה. תנו רבנן ברייתא. מקבלים קיבולת במועד. מותר לתת לנוכרי, לסכם איתו שיעשה מלאכה בקבלנות, נותן לו תוך כך וכך זמן, תסיים לבנות בניין פלוני למשל, ואתה מסכם איתו את זה בימי חול המועד, אבל אתה לא מסכם איתו שיבנה בחול המועד. אתה מסכם איתו, מתי אני מסכם איתו? בחול המועד, אבל מתי יבנה? לא שיבנה בחול המועד, שיבנה אחרי חול המועד, זה מותר. כדי לעשותה לאחר המועד. אבל ובמועד, למסור לנוכרי לעשות מלאכה בחול המועד עצמו, אסור. כללו של דבר. כל מלאכה שישראל הוא עושה, אז הוא גם אומר לנוכרי ועושה בשבילו. וכל מלאכה שישראל אינו עושה, כי אינו רשאי, אז אינו אומר לנוכרי ועושה בשבילו בימי חול המועד. תניה אידך, גם שאמרנו מקבלים קיבולת במועד שמותר לסכם עם נוכרי שיעשה מלאכה בקבלנות, ושיעשה את המלאכה הזאת אחרי חול המועד, לעשותה לאחר המועד, יש בזה תנאי. ובלבד שלא יעשה תרחה בחול המועד, כשהוא מסכם איתו על הקבלנות, שלא יתרח, למשל, שלא ימדוד מידה, ושלא ישקול במשקל, ושלא ימנה במספר, כדרך שהוא עושה בחול את הגודל של הבית, את הכמות של הצמר שיעשה מזה בגדים וכדומה, שלא ימדוד, שלא ימנה ושלא ישקול. תנו רבנן, אין מרביעין בהמה בחולו של מועד, מפרש המיוחס לרשי, אין אוחזין הבהמה ומביאין עליה זכר. למה? כי זה נחשב מלאכה ותרחה בימי חול המועד. כיוצא בו, מכיוון שזה נחשב מלאכה, אין מרבין בבחור. כי גם בבחור שנולד ולד ראשון לאמו של בהמה טהורה, הוא קדוש בקדושת קורבן בחור. והתורה אוסרת לעשות מלאכה בבחור, כמו שכתוב, לא תעבוד בבחור שורך. וכן, מכיוון שזה נחשב מלאכה, לא עושים את זה בפסולי המוקדשין. כי גם פסולי המוקדשין הכוונה, בהמה שהקדישו אותה לקורבן, ונהיה במום, ואז מותר לפדות את הקדושה של הקורבן הזה, ולהוציא את הקורבן לחולין. אבל גם כשהקורבן יצא לחולין, עדיין יש בו קצת קדושה, הוא נקרא פסולי המוקדשין, וגם בו אסור לעשות מלאכה, לכן גם בו אין עושים את המלאכה הזאת שהזכרנו. תניה אידך, אין מרביעין בהמה בחולו של מועד, כמו שאמרנו, רבי יהודה אומר, חמורה שטבעה, מרביעין עליה זכר בשביל שלא תצטנן. מבאר רשי בכתבי יד, חמורה מצטננת מחמימות תאוותה, ושוב קשה לזווגן. ושאר כל הבהמות, חוץ מחמורים, אז מכניסין אותן לבקרות, מבאר המיוחס לרשי, מקום שיש שם בהמות, והיא רובעת מעצמה. תנו רבנן ברייתא, אין מדיירין, הכוונה, אין מכניסים בהמות לשדה כדי שיטילו גללים, שהם נחשבים דישון לשדה, לא בשבתות ולא בימים טובים, ואפילו לא בחולו של מועד. כי זה נראה כמו שהוא מזבל את השדה, וזה אסור. ואם הבהמות או נוכרים שהם רועי צאן באו עם הבהמות שלהם מאליהן לשדה, אז לא צריך להוציא אותם, מותר להשאיר אותם שם, אבל, ואין מסייעין אותם. גם אם הם באו מעצמם, לא עוזרים לבהמות להיכנס, ולא עוזרים לנוכרים להכניס את הבהמות, לזבל את כל השדה, ולהסיע אותם בשדה עצמם, מקום למקום, פה כבר מספיק דישנו את השדה, בואו תלכו לפינה ההיא, שם צריך דישון. לא מסייעים באדם להעביר את הבהמות ממקום למקום, כי זה נראה כאילו שהוא אומר להם לעשות, וזה אסור. ואין מוסרים להם, לנוכרים, שומר, לשמור את צונם, לנער את צונם. עכשיו, זה כשבאו בשבת, ביום טוב, בכל המועד. אבל אם הנוכרי היה שכיר ששכרו אותו, היהודי שוכר נוכרי, אני מבקש ממך, התפקיד שלך, יש לך בהמות, שבוע שלם אתה מזבל את השדה שלי עם הבהמות שלך. אתה נותן להם לטיל גללים שם, כדי שזה ידשן את השדה. עכשיו, הוא לא מדבר איתו על שבת. מדבר איתו על שבוע. מסכמים על שבוע שלם. ואז הנוכרי הוא שכיר שבת, או שהוא מסכם איתו על חודש שלם. שבת הכוונה שבוע, כן? מיום ראשון עד סוף השבוע. שכיר, או שהוא שכיר חודש, לחודש שלם, או שכיר שנה לשנה שלמה, או שכיר שבוע לשבע שנים. אז זה נחשב כאילו השדה היא לא של יהודי בכלל, אלא השדה של נוכרי, כי הנוכרי מזבל את השדה בשביל עצמו, כי שכרו אותו לזה. אז אפשר להקל יותר. מסייעין אותן, מותר אפילו לעזור לנוכרי. יש גרסה שמבארים שהמיוחס לרשי גם גורס את הגרסה הזאת, ועושה נוכרי בשבת וביום טוב, יכול שם לתת לבהמות, להטיל, לזבל את השדה, כמו שהבארנו, ומסייעין בימי חול המועד. זה גם הגרסה של הגרא. שרק בימי חול המועד מותר אפילו לסייע בידי הנוכרי לזבל את השדה, אם הוא שכיר של שבוע שלם, או של חודש שלם, או של שנה שלמה, או של שבע שנים. לא שסחרו אותו לימי חול המועד, סחרו אותו למשך זמן, גם של ימות החול. אז מותר אפילו לסייע לו בימי חול המועד. וכן, מוסרים להם שומר לנער את צונם. מתי? אז הטור באור החיים סימן תף קוף למד זיין אומר שאפשר למנות שומר לא רק בימי חול המועד, אלא אפילו בשבת וביום טוב, שישמור על הבהמות, בתנאי שהשומר הזה בא בחינם. השולחן ערוך כותב שם בסעיף י' שזה לא נאמר על שבת ויום טוב, אלא רק בחול המועד אפשר להעמיד לו שומר בחינם שיעזור לו לשמור על הבהמות. רבי אומר, אם רוצים להעמיד נוכרי שיסייע לנוכרי לזבל את השדה, השדה הוא של יהודי, אבל נוכרי מראה את בהמותיו בשדה, ורוצים להביא נוכרי, היהודי רוצה להביא נוכרי שיסייע לאותו נוכרי לשמור על הבהמות בשדה. אז אסור, לא תמיד מותר לשלם לאותו נוכרי. אלא בשבת, אז הנוכרי יכול לסייע בתמורה לטובה. שהוא יודע שאם הוא עכשיו ישמור על הבהמות, אז בעל השדה היהודי יעשה לו איזושהי טובת הנאה אחר כך. ביום טוב מקלים עוד יותר. לא רק בטובת הנאה, אלא אפשר שהנוכרי יסייע לשמור על הבהמות, אפילו בתמורה למזונות שהוא יקבל מהיהודי. אבל לא תמורת שכר ממש. ובימי חול המועד, הנוכרי יכול לסייע אפילו בתמורה לשכר ממש, אבל זה אמר רבי יוסף, הלכתא כרבי. אומרת המשנה, כמו שראינו בתחילת הפרק, שאדם הפך את הזיתים בתוך הכלי, ששם הם צבורים כדי להתחמם, להזיע ולהתרכך, ואז הופכים את הזיתים, ואחרי שהופכים אותם, אם לא יכניסו אותם ישר לבית הבד כדי לעשות מהם שמן זית, הם עלולים להתקלקל, ויש כאן הפסד, זה דבר העבד. ואז אמרנו שאפשר להקל בעניין, ולשים את הזיתים בבית הבד, וכן אותו דבר נאמר גם לגבי יין. מי שהיה יינו בתוך הבור, היו רגילים לדרוך את הענבים, להוציא מהם את היין, בתוך מין גת כזאת, בריכה, והיין היה נשפח לתוך בור נמוך יותר. ועכשיו היין נמצא בתוך אותו בור, ואם לא יבואו וישמרו על היין, הוא ייפסד. ויראו אבל. ועכשיו אבל אסור בעשיית מלאכה. שניבדל לחיים טובים וארוכים. או שזה היה לפני חול המועד. והוא תכנן להכניס את היין מהבור לתוך חבית סגורה, והראה לו אונס, שהוא לא הספיק. עכשיו כבר ימי חול המועד, או שהוא שכר פועלים, שיחסו לו את זה לפני חול המועד, והם יטעוהו, עכשיו הם מעלים את המחיר, הוא לא יכול לשלם כזה מחיר גבוה, הוא לא רוצה לשלם כזה מחיר גבוה. רבי יוסי סובר, כמו שהוא אמר במשנה הקודמת לעניין שמן זית, שמכיוון שזה דבר העבד, יהיה לו הפסד אם הוא לא יכניס את היין לחביות, לכן הוא יכול לעשות מלאכה בכל המועד כדרכו. זולף, שופך את היין מהבור לתוך חביות, וגומר עד טיפה האחרונה של היין, ואז הוא סותם את החבית גף כדרכו, במגופה, במכסה רגיל עם טיט. דברי רבי יוסי, שלפי דעתו, דבר העבד, עושים את המלאכה בכל המועד כדרכו, בלי שום שינוי. רבי יהודה אומר, כמו שאמר במשנה הקודמת, שצריכים לעשות שינוי. הוא מכניס את היין לתוך החבית, אבל הוא לא סותם במגופה רגילה, אלא עושה לו לימודים, סותם אותו בנסרים, בשביל שהיין לא יחמיץ. נשאלת השאלה, אם כבר ראינו את הוויכוח בין רבי יוסי לבין רבי יהודה, האם מותר לעשות מלאכה בכל המועד בשביל שלא יהיה הפסד לדבר העבד, שרבי יוסי סובר שעושה כדרכו ורבי יהודה אומר שאתה עושה איזשהו שינוי? למדנו את זה כבר בתחילת הפרק לעניין שמן זית. למה המשנה חוזרת את אותם הדעות גם לעניין יין? אומרת הגמרא צריכה, צריכים להשמיע לנו את ההלכה גם לעניין שמן וגם לעניין יין. די השמינן כמה איתה, אם היינו מביאים את הוויכוח בין רבי יוסי לבין רבי יהודה לעניין שמן זית, היינו אומרים דווקא בהאי לעניין שמן כמה רבי יוסי, שאפשר לעשות מלאכה כדרכו. משום דמישך נפיש פסי די, שמן זית, ההפסד גדול יותר. רש"י מבאר שהוא יותר יקר מיין, אבל הרשש כבר עומד על זה שיש מקומות שהיין יותר יקר מהשמן. ואפשר להוסיף, יש יינות יקרים במיוחד, שיותר יקרים משמן זית. אז מבאר הרשש שההפסד שיהיה לשמן, אם אנחנו לא נסגור אותו כדרכו, אם אנחנו לא נוציא את השמן מהזיתים כמו הדרך הרגילה, ההפסד של השמן זית יהיה יותר גדול מההפסד שיהיה ליין, אם אנחנו נעשה את הסתימה של החבית בשינוי. בסדר, לא יהיה כזה הפסד גדול ליין. זאת אומרת, יכול להיות שהיין יותר יקר, אבל ההפסד שיהיה ליין, אם אנחנו נעשה שינוי בסתימה של החבית, הוא הפסד קטן יותר מההפסד הגדול שיהיה בשמן זית, אם אנחנו נוציא את השמן שלא כדרכו. אז לכן הייתי אומר, לעניין שמן זית, אומר רבי יוסי, שאפשר להוציא את השמן זית מהזיתים ולאחסן אותו ולסגור אותו כדרכו, משום דמישחה נפיש פסדי, כי בשמן זית ההפסד יהיה יכול להיות יותר גדול. אבל חמרה, עניין יין, זה לא נפיש פסדי, ההפסד לא יהיה כל כך גדול כמו שמן זית. אימא, הייתי אומר שרבי יוסי מודל לרבי יהודה שיעשה שינוי, שיסגור את החבית של היין בנסרים ולא בסתימה רגילה כמו שהוא רגיל. לכן צריכים לחדש שגם לעניין יין רבי יוסי מתיר לסגור כדרכו. ויש מינן בטרייטה, ואם היו מביאים את הוויכוח שלהם רק לעניין יין, היינו אומרים דווקא בעיקה אמר רבי יהודה, דווקא כאן רבי יהודה מחמיר שלא יסתמו את החבית של היין כדרכו אלא על ידי נסרים, כי ההפסד הוא לא כל כך גדול. אבל אם הוא יעשה את זה בצורה כזאת. אבל באח לעניין שמן זית, משנה הראשונה של הפרק, שאם הוא יעשה את זה על ידי שינוי, יהיה הפסד גדול, אימא מודה לרבי יוסי, אולי רבי יהודה מודה לרבי יוסי, שיוציא את השמן כדרכו, צריכה לכן המשנה מחדשת, שגם שם רבי יהודה מחמיר, גם לעניין שמן זית. אמר רבי יצחק בר אבא, מן תנה, מי הוא התנה שסובר שצריך לעשות שינוי כשעושים מלאכה בימי חול המועד, גם אם זה במקרה שהתירו בגלל שזה דבר העבד ויהיה הפסד, בכל זאת צריך לעשות שינוי. זה כמו דעתו של רבי יהודה, זה לא כמו דעתו של רבי יוסי, כי הרי לפי דעתו של רבי יוסי, אם זה דבר העבד אפשר לעשות את המלאכה כדרכו. אמר רב יוסף, הלכה כרבי יוסי. באו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלו אותו שאלה. הרי אמרנו הלכה כרבי יוסי, שדבר העבד עושים מלאכה בכל המועד כדרכו, גם לעניין יין וגם לעניין שמן זית. מהו למאישה חביתא דשיחרא? האם מותר לסתום חבית של שיחר, שעושים מסעורים, מתמרים, מתאנים, בכולה דמועדא בימי חול המועד? אז רב נחמן בר יצחק אמר לו, סיני אמר, סיני הכוונה רב יוסף, שהוא היה בקי ב... משניות, בהלכות, בשמועות, כמו נתינתה מסיני. כמו שמובא במסכת תורה י' דף י' עמוד א', בדף האחרון שם. הוא אמר הלכה כרבי יוסי, שדבר העבד, אפשר לעשות מלאכה בכל המועד בלי שינוי. אז שאלו, אימור דאמר רבי יוסי, שמותר לסתום זה ביין, בחמרה, שיש הפסד. אבל בשיחרה, בשיחר גם יש הפסד. וכי גם בזה מי אמר? עונה הגמרא בוודאי שיש הפסד גם בשיחר. חמרה תמה מים. מה הסיבה שביין מקלים כמו רבי יוסי לעשות מלאכה בדבר העבד בלי שינוי? משום דנפיש פסידי, אם הוא לא יסתום כמו שצריך, יהיה הפסד גדול ליין. שיחרה נמית בי פסידה. גם שיחר צריך לסגור טוב, ואם לא, יש בזה הפסד. ואמר רבי, אמרה לי אם, האומנת שגידלה אותו כמו אמא, הוא היה אותו מאבא ואמא, כמו שמרומז בשמו אביי, שזה ראשי תיבות של הפסוק, אשר בך ירוחם יתום. בכל אופן, היא אמרה לי פעם, הוא אומר, שעדיף חבית שיחר ששמרו אותו כמו שצריך והוא היה סגור טוב, גם אם זה כמות פחותה, בר שיצווי, שהוא מחזיק רק שישה סעים, שזה כמות נפח. אבל ושעיה הוא היה סתום טוב. הוא יותר טוב מאשר ברטמני, חבית שאיחר שיש בו שמונה סעה. אבל הוא לא שמרו אותו כמו שצריך, ולא שיעה, לא סגרו אותו טוב. זה גורם הפסד. אמר רב חמא בר גוריא, אמר בשם רב, הלכות חול המועד, אתה לא לומד הלכה אחת מהלכה אחרת, אלא כל הלכה היא בפני עצמה, כמו הלכות קוטים בהלכה. מה פירוש? למה הלכתה? מבארת הגמרא, אמר רב דניאל בר קטינה, לומר שאין עקורות כמו עקרה שאין לה ולד, ואין למדות זו מזו. באמת חידושי תורה זה כמו ולדות, כמו פירות. בכל אופן, לא לומדים אחד מהשני, כמו לעניין קוטים. אתה רואה שמצווה אחת סומכים עליהם כי הם מקיימים אותה, זה לא אומר שמקיימים מצווה אחרת, אפילו אם היא דומה. יש מצוות שהם מקיימים ויש מצוות שהם לא מקיימים. זה עובדה, זה לא משהו שמדמים דבר לדבר. ככה גם בהלכות חול המועד לא לומדים יותר מלאכה במקום אחד למקום אחר. למשל, דאמר שמואל, זופתין, אפשר לשים זפת, לסתום איתום טוב, דווקא בכלי קטן, בקוזתא. ואין זופתין חביתה גדולה. רב דיבי מנהר דה אמר בדיוק להפך. זופתין דווקא חבית גדולה, חביתה, ואין זופתין כלי קטן, קוזתא. מסתבר היה להשוות, אם אפשר לסתום כלי קטן, אפשר גם כלי גדול, אם אפשר כלי גדול, אפשר גם כלי קטן, אבל זה שונה. למרות ששניהם זה דבר העבד. מה באמת הוויכוח? למה הוא סובר שאפשר כלי קטן והוא סובר שאפשר כלי גדול? מר סבר, רב דימי, שהתיר לאטום חבית גדולה, חייש לפסיידה. ככל שההפסד גדול יותר הוא מקל. מכיוון שחבית גדולה, אם הוא לא יאטום אותה, יהיה הפסד גדול, הוא יתיר. ומר סבר, שמואל, הוא אומר שכלי קטן אפשר. חייש לתירחה, כי הוא חושש שלא תהיה תירחה גדולה בכל המועד. לאטום חבית גדולה לתרחה, אז הוא אוסר, אבל לאטום חבית קטנה, כלי קטן, זה קל יותר, לכן הוא מתיר. אמר אביי, נקיטינן, את הדבר הזה אנחנו לוקחים כלל. הלכות חול המועד הם כמו הלכות שבת. כמו שבהלכות שבת יש מהם מלאכות שהדין שלהם פטור. זאת אומרת, אם אדם עשה את המלאכה הזאת, הוא לא יהיה חייב. קורבן חטאת. אבל חכמים גזרו שזה יהיה אסור. אותו דבר גם בימי חול המועד. אותם מלאכות שאדם פטור אם הוא עושה אותם בחול המועד, או לפי הראשונים שסוברים שעשיית מלאכה בחול המועד זה דרבנן, אז ודאי שהוא פטור מעונש מהתורה, אפילו לפי הראשונים שסוברים שאיסור עשיית מלאכה בחול המועד זה נדרש מהפסוק את חג המצות תשמור שבעת ימים, שמכאן לומדים את איסור עשיית מלאכה בחול המועד, כמו שהגמרא דורשת במסכת חגיגה דף י"ח. אף על פי כן, גם אם יש שיסברו שיהיה עונש, אדם שיעשה מלאכות בחול המועד, אבל יש מקרים שבוודאי אדם יהיה פטור מעונש. למה? כי זה בסך הכל מצוות עשה, ועל מצוות עשה לא נענשים, אם אדם עובר. ואפילו לפי דעתו של הנימוקי יוסף, שאומר שתשמור זה כמו מצוות לא תעשה. ישמר זה הכוונה מצוות לא תעשה. בכל זאת, יש כלל שלא מקבלים מלכות על לאו, שבכללות, לאו שכולל כמה דברים, והמצווה של את חג המצות תשמור שבעת ימים, זה כולל גם איסור עשיית מלאכה בחול המועד, אבל גם איסור אכילת חמץ בפסח. לכן לא מקבלים מלכות על הלאו הזה. אז אפילו במלאכות האלה שהדין שהוא פטור מעונש, אבל אסור, יש מקרים שאסור מדרבנן, לעשות את המלאכה הזאת בחול המועד, כמו הדוגמה שהזכרנו. מקרה שלא זופתים, שלא אוטמים בזפת את הכלי, ויש מהן מותר לכתחילה, כמו המקרה שכן זופתים את הכלי, מותר אפילו לכתחילה לאטום אותו. מספרת הגמרא, רב הונה, היה לו יבול בשדה, שהיו חייבים לקצור אותו, בחול המועד. אם לא קוצרים אותו בחול המועד, הוא יאבד, יהיה פה הפסד. חצדו לי חצדה במועדה. קצרו לו את הקציר בחול המועד. זה לא היה משום שאין לו מה לאכול. היה לרב הונה מה לאכול. רק מה? היה פה דבר לאבד. אם לא תקצור את זה עכשיו, זה עלול לאבד. דבר לאבד, מותר לעשות מלאכה בחול המועד. אנחנו נוקטים שאפילו לקצור תבועה, אם לא תקצור אותה, יהיה פה דבר עבד, מותר לקצור. אבל בנו של רב הונה, רבא, מצא ברייתא. שבברייתא כתוב שאפילו לצורך דבר העבד, כל מה שמותר לעשות מלאכה בחול המועד, זה רק בתלוש. אל תקצור, אל תתלוש ממחובר בגלל שזה יעבד אם לא תתלוש. אם זה כבר תלוש, ואם לא תעשה בו מלאכה, יהיה דבר עבד, אתה יכול. ככה הוא מצא ברייתא. מסתבר שזה דעת יחיד. לכן רב הונא לא התייחס לברייתא הזאת. אבל בכל אופן, ככה משמע בברייתא. אז איתיבי רבא, בנו של רב הונא, בא רב הונא, לאביו רב הונא, ויקשה עליו קושיה מהברייתא הבאה. טוחנים קמח בחול המועד, אם זה לצורך חול המועד. ושלא לצורך חול המועד, אסור. הלכה נוספת. דבר שעבוד במועד. אם לא תעשה מלאכה, יהיה לך הפסד חלילה. מותר לעשותו במועד. אתה יכול לעשות מלאכה לצורך דבר העבד. דבר שאינו עבוד במועד ודאי אסור. במה דברים אמורים שמותר לעשות לצורך דבר העבד? בתלושים מן הקרקע. אבל במחובר לקרקע? אפילו כולו עבוד, אם לא תקצור אותו, אסור לעשות מלאכה בחול המועד. כך כאן כתוב בברייתא. ורק אם אין לו מה יאכל, אז מותר לו לעשות מלאכה גם במחובר לקרקע. אין לו מה לאכול, חול המועד. אז קוצר תבועה, מעמר, עושה ערימה, ודש, דורך על התבועה להפריד בין הגרגירים לבין הפסולת, וזורה, זורק את התערובת באוויר כדי שהפסולת שהיא כלילה יותר תעוף והגרגירים שכבדים יותר ישקעו ויפלו למטה ובורר מתוך הגרגירים את הקצת פסולת שעוד נשארו ביניהם ותוכן את הגרגירים, עושה מהם קמח ובלבד שכשהוא דש לא ידוש בפרות שלא הפרות ידרכו על התבועה כדי להפריד בין הגרגירים לבין הפסולת אלא על ידי מקלות יפריד, יקה במקלות על התבועה עד שהם ייפרדו הגרגירים מהפסולת. כאן בברייתא בכל אופן מפורש, שאפילו אם כל התבועה שבשדה תעבד, זה לא מתיר לעשות מלאכה בחול המועד ולקצור בדבר המחובר לקרקע. מקשה רבא לאביו רב הונא, איך קצרו בשבילך מהמחובר? לצורך דבר העבד. אז אמר לי רב הונא לרבא, אני מכיר את הברייתא הזאת, זה דעתו של רבי יוסי. רבי יוסי בהלכות חול המועד יש לו דעה מאוד מעניינת. מצד אחד ראינו בעמוד הקודם שהוא מקל, הוא מקל רבי יוסי. לצורך דבר העבד, אתה עושה מלאכה בלי שינוי, כדרכו. כך אמרנו. אבל בוא אני אחדש לך. מצד שני, הוא מחמיר. הוא מחמיר גם. הוא גם מקל מה שאתה מכיר, שכשיש פה דבר העבד שמותר לעשות מלאכה בכל המועד, אפשר לעשות כדרכו, אבל הוא גם מחמיר. דבר מחובר לקרקע, גם אם זה דבר העבד, אסור לעשות מלאכה בכל המועד. והברייתא הזאת כמו דעתו של רבי יוסי, זה דעת יחיד. חכמים חולקים על רבי יוסי, הם סוברים שדבר העבד מותר לעשות מלאכה גם מחובר לקרקע. איך אני יודע שזה רבי יוסי? בוא תראה ברייתא ששם כתוב שמות מפורשים על, על ההלכה הזאת. אמר ליחידה, אי ולא סביר עלן כבתי. הברייתא הזאת היא דעת יחיד, זה שאסור במחובר לקרקע לעשות מלאכה בכל המועד, אפילו בדבר העבד. ואנחנו לא סוברים כמו הדעה הזאת. איך אנחנו רואים שזה דעת יחיד? דתניא, בוא תשמע ברייתא. כלל אמר מי? רבן שמעון בן גמליאל. משום מי? משום רבי יוסי, הוא בלבד כך סובר. דבר התלוש מן הקרקע. אם הוא דבר העבד, אפילו לא לגמרי. רק מקצתו עבוד, כבר מותר לעשות מלאכה בכל המועד. אבל בדבר המחובר לקרקע, לפי רבי יוסי, אפילו אם כולו עבוד, אסור לעשות מלאכה בכל המועד. זה רק דעתו של רבי יוסי. אבל אני לא סובר כמותו, אומר רב הונא. לכן אני יכול לקצור תבועה בכל המועד, אם זה דבר העבד. שואלת הגמרא, רבי יוסי, אז הברייתא כמו דעתו? נו, הרי סובר שאם עושים מלאכה בכל המועד בדבר העבד, בדבר שהוא לא מחובר לקרקע, אפשר לעשות כדרכו, בלי שינוי. אז ואי רבי יוסי, למה מלאכת דישה אפשר רק על ידי שינוי לכאורה, לא בפרות? כך כתוב, בלבד שלא ידוש בפרות. עד הרבה, ידוש נמי בפרות. כי הרי, האמר רבי יצחק בר אבא, מן תנה, שאתה צריך לעשות שינוי כשאת עושה מלאכה בכל המועד בדבר העבד. דלא כרבי יוסי, כי לפי דעתו לא צריך לעשות שינוי. אז מה אכפת לך לעשות דישה על ידי פרות? למה לא לדוש על ידי פרות? עונה הגמרא, לא בגלל שינוי. לא זאת הסיבה שרבי יוסי אומר אל תדוש על ידי פרות, על ידי שברים. בגלל סיבה אחרת. החנמה, נמי, כיוון דכל יום עליו בפרות דיישי, גם בכל יום, זה הדרך לדוש לו על ידי פרות. אפשר לדוש על ידי פרות, ואפשר גם לדוש לא על ידי פרות, וזה גם הדרך. על ידי מקלות, מקים במקלות, וככה מפרידים את הגרגירים מהתבוע, מהמוץ, מהפסולת. הידנה נמי לב שינוי הוא, גם בכל המועד אם אתה דש את התבועה על ידי מקלות ולא על ידי פרות, זה לא נחשב שינוי. אז למה בכל זאת אני אומר, אל תעשה את זה על ידי פרות, אל תדוש על ידי פרות בכל המועד, כי אני רוצה שזה לא יהיה פרסיה. אל תעשה פה זלזול בכל המועד, הדוש על ידי פרות, וממש כמו ימות החול, תעשה טובה, זה כל המועד. אל תהיה מאלה שמזלזלים, המבזה את המועדות, לא. גם אם אתה עושה מלאכה, תעשה את זה בצנעה, כמה שאתה יכול. תנו רבנן חכמים שנו ברייתא, תוכנים במועד, לצורך המועד, ושלא לצורך המועד, אסור. ואם תחן לצורך המועד ונשאר לו, בסדר, ואותיר, הרי זה מותר. אותו דבר, קוצצים מיצים במועד לצורך המועד, אבל ושלא לצורך המועד לא, אסור. ואם קצץ לצורך המועד ונשאר לו עצים ואותיר, הרי זה מותר גם לאחרי כל המועד. אותו דבר, מטילין, תמרים, עוקשות, לעשות מהם שאיחר. משקה משקר בכל המועד, אם עושים את זה לצורך המועד. ואם זה שלא לצורך המועד, אסור. ואם מטיל שאיחר, לצורך המועד ונשאר לו ואותיר, הרי זה מותר לאחר כך. לפי התנה של הברייתא הזאת, הוא בלבד שלא יעשה ארמומיות, לא יערים, שלא יעשה את המלאכות האלה שמותרים במועד לצורך המועד, יאמר אני עושה את זה לצורך המועד, ובאמת הוא מתכוון לאחרי המועד. עושה כמות גדולה, ואומר, שמע, עשית את זה למועד, אם נשאר טוב, ניקח את זה לאחרי חל המועד. לא, זה אסור לפי התנה של הברייתא הזאת. שואלת הגמרא, הרי יש ברייתא שאומרת שמותר כן לעשות הערמה. והגמרא תגיד, תעמיד שבאמת יש שתי דעות עניים. והברייתא הבאה זה דעה אחרת, של תנא אחר. ורמינו מטילין שאיחר במועד, רק לצורך המועד. ושלא לצורך המועד, כמו שראינו בברייתא הקודמת, אסור. אחד שאיחר תמרים ואחד שאיחר שעורים. וכאן הברייתא אומרת שאפשר כן לעשות הערמה. ואף על פי שיש לו הרבה שאיחר ישן במרתף, מערים, עושה ארמומיות, עורמה, ועושה שיחר חדש, ואומר, אני רוצה לשתות מן החדש. ואז יהיה לו כמות גדולה של שיחר, גם לאחרי חול המועד. אז אתה רואה שמותר כן לעשות הערמה, לעשות כמות גדולה, למרות שבעצם יש לו כבר שיחר, הוא מכין עכשיו שיחר, והוא אומר שהוא צריך את החדש, בשביל שיהיה לו שיחר לאחרי חול המועד. ואותה גמרא נכון, תנאי היא באמת לוויכוח בין תנאים לתניא. יש במסכת שבת דף קוף י"ז עמוד ב', מצאנו מפורש ויכוח בין תנאים אם מותר לעשות מלאכה שהתירו רק לצורך, שם מדברים על שבת, מדברים שם על חבית של יין שנשברה, שאסרו להכניס את היין לכלי אחר, אלא רק לצורך שבת התירו, רק מה שיין שהוא יכול לשתות בשבת. ואם יש לו אורחים, יכול גם לצורך האורחים. אז יש ויכוח, אם האדם יכול לבוא לקרוא לכל החברים מהבית כנסת, טוב, אתם רוצים להתארח אצלי? אנחנו כבר אכלנו סעודת שבת, כבר שתינו. כן, אבל בואו, בואו, תתארחו אצלי. בואו, נבוא, אין בעיה. ואז הוא אומר, רגע, כמה חבר'ה יש לי פה? 100 איש. בואו תביא את כל היין עכשיו. רגע, אבל הם לא צריכים את היין. כן, אני מביא את זה בשבילהם. זה הרמה, מותר לעשות את זה או לא? אז שם כתוב, אין מערימים בכך, רבי יוסי בר יהודה אומר, מערימים. אז אותו ויכוח גם יש פה בין שתי הברייתות. אם מותר לעשות הערמה, ועל ידי זה להכין דברים לצורך חול המועד שישארו לאחרי חול המועד, או שאסור. מספר את הגמרא, רב חצדו לחצדה בחול הדמועדה, קצרו לו תבועה בחול המועד. למה? כי לא היה לו מה לאכול. לא היה לו מה לאכול, כמו שהגמרא תגיד מיד. שמע שמואל והקפד. הקפיד על זה, מה זאת אומרת שקצרו לו תבועה בחול המועד? שואלת הגמרא, למה הוא הקפיד? למה שמואל כיחידה סבירה, למה הוא סובר כמו רבי יוסי שראינו מקודם, שאם זה מחובר לקרקע גם בדבר העבד אסור לקצור? אומרת הגמרא, לא. זה לא דבר העבד פשוט. חצד עד חיטה, אבל זה היה תבועה של חיטים. זה לא היה הפסיד, גם אם היית משאיר את זה לאחרי חול המועד, זה לא היה הפסד, זה לא דבר רב, ולכן הוא הקפיד למה הוא עשה את זה. שואת הגמרא, אז למה באמת הוא עשה את זה? למה רב באמת קצר את החיטים בחול המועד? שיקצור אחרי חול המועד? מה הייתה מעביד האחי? עונה הגמרא, רב אין לו מה יאכל, אבא. לא היה לרב מה לאכול. הוא חייב לקצור את התבואה בשביל חול המועד. ושמואל, אז למה הוא הקפיד? מביא הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, כי לא סיפרו לו את הפרט הזה, לא סיימו הקמי, לא אמרו לו שרב קצר בגלל שלא היה למה לאכול. אינמי, כן סיפרו לו את זה, שמואל ידע מזה, ובכל זאת הוא הקפיד, כי אדם חשוב כמו רב שני. היה צריך להיזהר ולא לקצור. גם אם אין לו מה לאכול, אין לך מה לאכול, אין בעיה. בוא תיקח הלוואה. בוא תיקח הלוואה, אל תקצור. הריטב"א מוסיף עוד דבר שהוא יכול לעשות. אתה רוצה כבר כן לקצור? תעשה את זה בצנעה. למה אני צריך לשמוע מזה? למה זה מפורסם? אל תעשה דברים בפרסום. גם אם בן אדם אין לו מה לאכול, ולכן הוא עושה מלאכה בחול המועד, והוא קוצר תבואה, סובר שמואל שהיה צריך לעשות את זה בצנעה. אומרת הגמרא, רבי יהודה הנשיאה. היה לרבי יהודה הנשיאה מפורסם, שחיבר את השישה סדרי משנה, נכד, שקראו לו רבי יהודה הנשיאה. כאן, רבי יהודה הנשיאה, אז זה נכד של אותו רבי יהודה הנשיאה. זה כבר רבי יהודה הנשיאה השלישי בשושלת. בכל אופן, הוא פעם יצא לחצר בשבת, נפק בטבעת מתכת שיש לה חותמת. היה להם בזמנם טבעות עם חותמת על הטבעת. ואת יש את הטבעת, ובמקום כזה מין קישוט, היה להם כזה עיגול, עיגול על הטבעת, והיה בו צורה כזאת. היו טובלים את הצורה בתוך דיו, וחותמים בסוף המכתב. במקום לחתום עם עת את החתימה, היו חותמים בצורה כזאת. זה היה חותם שלו. היה עוד סיבה שהיו חותמים עם הטבעת הזאת, היו יכולים לקחת חימר או חרס או משהו כזה, ולהטביע בו, מה שנקרא להטביע חותם, להטביע בו את הצורה, ואז את הדבר הזה היו מדביקים, כשלוקחים איגרת, היו מגלגלים אותה, וסוגרים את הקצה של הגלגול עם החותם הזה, זה היה נדבק, ושמי שקיבל את המכתב רצה לדעת שאף אחד לא פתח את המכתב, אם הוא ראה את החותם הזה מודבק, הוא ידע שאף אחד לא פתח. וזה גם כן היה סוג של חותם. בכל אופן, הטבעת הזאת זה לא היה תכשיט, זה לא היה משהו מקשט. זה היה טבעת כמו כלי שחותמים איתו, חתימה. כמו שהיה לי אחשוורוש ונחתום בטבעת המלך. בכל אופן, רבי יהודה נשיאה יצא לחצר בטבעת הזאת. היא הייתה ממתכת הטבעת והחותם היה מעץ אלמוג. דבר נוסף שהוא עשה, זה לא בשבת, זה בחול המועד, ואשתי מאיה, הוא שתה מים חמים, שמי חימם אותם, דאחים קפה לה, נחתום ארמאה, נוכרי. זאת אומרת, זה דבר שהתבשל על ידי נוכרים, מים שהתבשלו על ידי נוכרי. זה הדבר השני שהוא עשה. רבי עמי, כשהוא שמע מזה, אז רבי עמי הקפיד על הדברים האלה. שאתה גמר, למה הוא הקפיד? מה הבעיה במה שעשה רבי יהודה הנשיאה? אסור ללכת ברשות היחיד עם טבעת, עם חותם? אסור לשתות מים חמים שחימם נוכרי. אם משום הדבר הראשון, הטבעת, חומרת הדמדושה, טבעת עם החותם, למה שזה יעשו? התניא, הברייתא הרי אומרת, השירין, צמידים, הנזמים, נזמים של האוזן, והטבעות שבאצבע, הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר. וההלכה היא, שאפילו טבעת שהיא לא תכשיט, אלא היא מיועדת לכלי לחתום איתו, שהוא נחשב מוקצה באמת, אסור לטלטל אותו, אבל לצורך גופו, אם הוא רוצה להשתמש עם הטבעת הזאת לצורך גופו בשביל דברים שמותרים בשבת, למשל לשעשע התינוק, מותר. אז למה הקפיד? רבי עמי. כי הרי הם ככל הכלים הניטלים בחצר, שמותר לטלטל אותם, זה כלי. שמותר לטלטל אותו לצורך גופו. ואם תאמר שהוא הקפיד על המעשה השני, משום דאשתי, מאיה, דאחים כפי לארמה, הוא שמע שהוא שתה מים חמים שחימם אותם נוכרי, נחתום נוכרי, ועשו משום בישולי נוכרים, שמסכת עבודה זרה מובה שחכמים אסרו לשתות ולאכול מבישולי נוכרים, נראה שיש שם מבאר שני הסברים למה. הסבר אחד, הוא מביא שם בדף למדהי עמוד ב', כדי שלא יבואו יהודים להתחתן עם גויים. לא יהיה קירוב ביניהם. הסבר אחר הוא מביא בדף למד ח' שחוששים שמא הנוכרי יביא לו לאכול אוכל לא כשר, הוא רגיל לבשל אוכל לא כשר, אם הוא יבוא, אם הוא יאכל מהתבשילים של הנוכרי, אולי בסוף יבוא לאכול גם תבשילים לא כשרים. אז על זה הוא הקפיד, שהוא שתה מים חמים שחימם אותם נוכרי, ואמר שמואל בר יצחק, אמר בשם רב, שבישולי נוכרים, כל הבעיה זה דבר שלפני שהוא התבשל הוא לא היה ראוי לאכילה, והבישול שיבח אותו. אבל כל דבר שהוא נאכל, גם כשהוא לא מבושל, כמו שהוא חי, אז אפילו אם בישלו אותו, אין בו איסור משום בישולי נוכרים, ומים אפשר לשתות גם כשהם לא רותחים. עונה הגמרא נכון, באמת שני המעשים האלה לא היו איסור ממש, אבל אדם חשוב, כמו רבי יהודה נשיאה, שאני הוא היה צריך להחמיר על עצמו יותר, לא לצאת עם הטבעת הזאת לחצר, ולא לשתות מים שהתחממו על ידי נוכרי. אמר רב חנן אל אמר בשם רב, קוצץ אדם דקל שלם. מה קרה? חול המועד היום. בחול המועד. אף על פי, שואלים אותו, למה אתה קוצץ דקל? מה קרה? מה אתה? בשונה. אומר, לא, אני צריך כיסמים דקים. וכשאני מנסר את הדקל, אז יוצאים כיסמים דקים, זה אני צריך. אף על פי שאינו צריך אלא לנסורת שלו. בכל זאת הוא יתיר. אביי יצא מאוד חריף נגד היתר הזה, עד כדי כך, לית עלה אביי, שנזכה כולנו להתברך בכל הברכות, הוא קילל מי שהולך לחתוך עץ דקל בשביל הנסורת. אבל רב אשי, הגמרא מספרת שהוא כן נהג כמו רב חננאל בשם רב. הווה לי אבא, היה לו יער, בעיר שנקראת שלניה. אזל הלך רב אשי, למקצייה בכל הדמועדה. לנהוג כמו רב חננאל בשם רב, לקצוץ את הדקל בחול המועד. אז בעיר שלניה היה רב, רב שילה. אז אמר לי רב שילה מהעיר שלניה לרב אשי, על סמך מה אתה מתיר לעצמך לקצוץ, לחתוך את העץ? מה ידעתיך? אתה סומך על דבריו דקאמר רב חננאל אמר בשם רב, קוצץ אדם דקל במועד, במועד אף על פי שאינו צריך אלא לנסורת שלו? איך אתה סומך עליו? הלית על האביי, הרי האביי מאוד מאוד מקפיד על הדבר הזה, והוא אפילו קילל את מי שינהג ויעשה דבר כזה. אז רב אשי אמר לי, לא שמיע לי, לא שמעתי את דבריו של אביי, כלומר, לא שבאמת לא שמעתי, אלא שלא, הדברים לא נשמעים לי, הכוונה שאני לא מקבל אותם, לא סבירה לי. אבל הוא המשיך לקצוץ את הדקל. השתמית נהרגה, הגרזה נפל וכמעט נחתך לו הרגל. בא אלה מפסיקי לשקי. כשרב אשי ראה דבר כזה, הוא הרגיש שזה קרה לו בגלל שהוא זלזל באביי, הוא עבר על דברי אביי, ושבקי, הוא עזב את הדקל והוא לא קצץ אותו בכל המועד, ועד הראתה הוא חזר למקומו. בבית יוסף, אור החיים סימן תף קוף למד גימל, הוא מביא לבאר, על פי לבאר את דעתו של רשי, מדייק את זה גם בדבריו של רשי, שבאמת רב אשי לא חזר בו. הוא באמת סובר שמותר, כמו דעתו של רב חננאל בשם רב. ואם כן, מה קרה שנפל עליו הגרזן? הלשון של הבית יוסף, מפני שזלזל בכבודו של אביי, ואמר לו סבירה לי, והלך לעשות מעשה כנגדו. שמע מזה שהייתה פה, היה פה איזשהו זלזול. הנה הוא כותב, זלזל בכבודו של אביי. יכול להיות, אפשר בעצם לבאר את דבריו של הבית יוסף. שבעצם ההקפדה פה הייתה על הזלזול. זאת אומרת, נכון אתה סובר אחרת, אבל אם אומרים לך דעה של מישהו אחר, אתה יכול לומר, אני סובר כך. היית, אולי הוא היה יכול לומר, כן, אבל יש את דבריו של רב חננאל בשם רב. אפשר לסמוך גם על רב חננאל בשם רב. הוא אומר, לא שמעתי דבריו של אביי, אני לא סובר כמותו, אולי היה בזה איזשהו סוג של זלזול. ונראה לחבר את הדברים עם מעשה פלא, שיש מסכת העירובין דף סמך ג' עמוד א'. מסופר שם על רבי אלעזר מהעיר אגרוניה, שביחד עם רב אחא בר תחליפה, הזדמנו לביתו של רב אחא, שהיה בן של רב איקה. כל כך שמח, לכבוד האורחים, רצה לשחוט במיוחד בשבילהם עגל משובח מאוד, עגל הטילטה מה שנקרא. בשביל זה צריך להראות את הסכין לחכם. יש תקנה שתקנו לכבוד התלמיד חכם, שלא שוחטים עד שמראים את הסכין לחכם. גם אם השוחט בקי בהלכות, והוא אומר, הסכין הזאת קשירה, יש הלכה שצריך להראות את הסכין לחכם. אז אמר להם אחד האורחים אמר, והיה רב אחא בר תחליפה, הרי יש פה במקום הזה גר אחד מזקני הדור, רב אחא בר יעקב, לא נלך להראות לו את הסכין לפני שאנחנו שוחטים את העגל הזה? אז האורח השני, רבי אלעזר מהגרוניה, אמר, כך אמר רבה, אני אגיד לך הלכה, צורבה מרבנן, תלמיד חכם צעיר, רואה לעצמו, לא צריך להראות לחכם, יכול לבד לראות לעצמו. אם הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם, הוא לא צריך להראות אפילו לתלמיד חכם גדול יותר. ובאמת הוא ראה לעצמו, רבי אלעזר מהגרוניה, ורבי אלעזר מהגרוניה נענש. על מה הוא נענש? הרי באמת רבה ככה אמר, שתלמיד חכם צעיר יכול לראות לעצמו. אומרת הגמרא, שאני הטם שם זה שונה, דאתחילו בכבודו. הזכירו את כבודו של רב אחא בר יעקב, לא נראה לרב אחא בר יעקב את הסכין, מכיוון שהזכירו את כבודו, אומר רש"י, לא היה לו לרבי אלעזר מהגרוניה לזלזל. זאת אומרת, שגם אם ההלכה היא, כמו שאתה אומר, צריך להיזהר מאוד לא לזלזל בדעה שחולקת, או לא לזלזל בחכם השני. ואולי הגמרא פה בעצם באה ללמד אותנו פרק בהלכות כבוד תלמידי חכמים. כמה זה סכנה, זלזול בתלמידי חכמים. רב יהודה שרה התיר לעשות בכל המועד לקצוץ שלושה צמחים. למעיקר קיטנה, לעקור פשטן, קוטנה, ולמקטל קשוטה, לחתוך צמח קשוט שעושים ממנו שיחר, ולמעיקר שום שמי, סומסום, לקצור סומסום. אמר לאביי לרב יוסף, שני דברים אני מבין למה זה לצורך חול המועד ומותר לקצור. בישלמה קיטנה, קוטנה, מה שנקרא פשטן, חזי לצורך המועד, זה צריך את זה למועד. למה? לחפיפה, לחשפות ולחסות, תאנים ותמרים שעומדים לייבוש, בלילה מכסים אותם כדי שלא ירד עליהם הטל וירטיב אותם. אז בשביל זה אפשר להשתמש עם הפשטן הזה. אני גם מבין למה אפשר לקצור קשוטה. כי חזה לשיחרה, זה ראוי לעשות מזה שיחר בשביל חול המועד עצמו. אלא שום שמי, סום סום. הרי לוקח לו זמן עד שהוא מתייבש, ועד שהוא יבש אי אפשר להשתמש בו. אז למה חזי? למה הוא יהיה ראוי בחול המועד עצמו? עונה הגמרא, חזי לנזיי דאיטבאו. זה ראוי בגלל שחלק מהגרגירים של הסומסום מתייבשים כבר על העץ ואפשר איתם להשתמש. לכן מותר לקצור את הסומסום. אפשר לקחת, לעשות מהם שמן, אפשר ללכת ולתגן אותם בדבש. לכן מותר גם לקצור סומסום בחול המועד. ועד כאן דף י"ב.